רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לכל המקומות, ברוכים הבאים לתוכנית ולבמה הנהדרת הזאת שניתנת לי פה מדי שבוע לרדיו סול. תודה שבאתם, תודה לאלה שמאזינים בי ובאנו עכשיו, ותודה לאלה שיזינו בהסקט שאחר כך, ותודה לכל המקומות, לכל המקומות האלה שאני אוהב ללכת אליהם, ואני אוהב להתבונן בהם, ואני אוהב להביא את חלקם לפה. חלקם אני מספר, ועל חלקם אני לא מספר. היום, יום שני, כף, היי בטבע, סליחה, תשפ"ה, הרביעי בפברואר 2025, אנחנו עם 486 ימים למלחמה שעוד לא נגמרת, ועם 79 חטופים. היום גם גיליתי שב-1789 ג'ורג' וושינגטון נבחר להיות נשיא ארצות הברית. עכשיו טראמפ שם עסוק עם ביבי שלנו. והיום גם 73 חיילים שלנו נפלו באסון המסוקים. גם פרדינן מגלן, מצאתי שהוא בעצם נפרד מאיתנו אחרי שהוא גילה שאמריקה היא אמריקה ועוד כמה יבשות אחרות. וצוקרברג ידידנו שנמצא עכשיו בפייסבוק, הקים ב-2004 את הפייסבוק. לתוכנית של היום קראתי בחזרה לרנסנס, והוספתי שם רק סימן שאלה. הוספתי סימן שאלה, מכיוון שחשבתי שאולי יהיה נכון לבדוק האם אנחנו בעצם באיזושהי תחייה מחדש, כזו או אחרת, תרבותית, לאומית, לאומנית, גלובלית, כלכלית וכו', וחשבתי שהדבר הכי טוב לטובת העניין זה לצרף לכאן את פרופסור טל שדה.
שלום אלי, תודה רבה שהזמנת אותך.
תודה שאתה פה, טל, מה שלומך?
מצוין.
אז מי שיודע או לא יודע, טל התפנה מעיסוקיו הרבים, וככה הגיע אלינו לאולפן. פרופסור טל שדה הוא ראש התוכנית ללימודי אירופה באוניברסיטת תל אביב, והוא גם מרצה במרכז האקדמי שלם. ואנחנו מכירים איזה שנה או שנתיים טל, ויש לו איזה ככה שורשים שטבועים ככה בתור רגבי כפר בלום, הוא גדל בקריית ביאליק, וקצת הסתובב עם משפחתו בבסיסי צבא, אבא שלו עשה דבר אחד או שניים, מה שנקרא בצבא, וגם אתה טל היית קצין בצהל. אבל אתה נמצא פה בעיקר כי אני גיליתי טל שאתה איש של אסטרטגיה ודיפלומטיה. וזה שני דברים שונים שלא תמיד הולכים יחד, אבל אצלך אני יודע שכן, ואתה גם אוהב את המרחב הזה של להתבונן על ביטחון ועל העולם, על המרחב של האיחוד האירופי, ואתה גם סבא לא מזמן, ואתה מאוד אוהב את התואר הזה. אמרתי מספיק? אמרתי מספיק טל, או שכדאי להוסיף משהו?
אפשר תמיד להוסיף עוד דברים.
אז יש לנו שעה שלמה טל, אתה מוזמן להוסיף עוד כהנה וכהנה. אז קודם כל תודה שאתה פה.
בכיף.
טל, אנחנו דיברנו קצת, עשינו הכנה ודיברנו על התוכנית הזאת, וניסינו ככה לבנות את השוק הגיע לפה, ואנחנו מברכים אותו מבעד לחלון. וניסינו לחדד את נושא השיח, את השיחה שלנו כאן היום, ולנסות קצת לשים את הכלכלה, וגם לשים את היחסים הבינלאומיים, שני עולמות תוכן שאתה מצוי בהם ביומיום המאוד מקצועי שלך והמאוד עשיר, אבל מי מושך את מי פה? זאת אומרת, כלכלה או איך זה עובד? תנסה שנייה רגע לפרק, לסדר את זה.
זאת כמובן שאלת ביצה ותרנגולת.
אוקיי.
אבל עד לפני 200 שנה, מה שלמדו זה כלכלה פוליטית. הכלכלה הייתה פוליטית, לא היה אפשר אחרת. הרעיון שאפשר ללמוד כלכלה כמקצוע נפרד מפוליטיקה, זה משהו של 100 שנים האחרונות. בעצם זה ניסיון לקחת את הכלכלה הליברלית, כלכלה שמבוססת על שווקים, על תחרות, היחיד במרכז, ולומר שהמשחק התחרות הכלכלי הוא נהדר פוליטיקה, וכל מה שאחר הוא הפוליטיקה. אבל ברור שבני אדם משחקים משחק על הקצאת משאבים, על הקצאת ערכים. המשחק הזה יכול להיות משחק התחרות, הוא יכול להיות משחק של היררכיה, הוא יכול להיות משחק של אומנות, יכול להיות כל מיני משחקים שם, והמשחק התחרות הליברלי הוא רק אחד מהם. בכל מקרה, אי אפשר לתאר מצב של שוק ברצינות בלי מדינה, ולכן השוק הוא תלוי במדינה, גם המדינה במידה רבה תלויה בשוק, ולכן אנחנו מקבלים מצב שבו כלכלה ופוליטיקה שלובים זה בזה.
אפשר להתבונן בזה גם ככה, אם אנחנו עושים ריוויינד לאחור, אנחנו רואים את זה גם בימינו אנו, וגם בעולם העתיק. זאת אומרת, לכלכלה היה שם משקל מאוד מרכזי ביכולת תפקוד הפוליטי או המרחבי שלהם, נכון?
אני חושב שאפשר לדבר על כלכלה ברצינות החל מהתקופה החקלאית, כשבני אדם התיישבו, כי אז הם גם התחילו לצבור, ובגלל שהיה להם יכולת מצוינת להכיל את עצמם, אז הם התפנו מיום שכולו שוטטו צייד ולקט, ליום שיש בו בנייה של דברים, פיתוח של שיטות, של טכנולוגיות, וגם התפנו למלחמות.
אז זהו, אז אתה יודע, זה מעניין, כיוון שיש האומרים, מה שנקרא, שברגע שהפכנו להיות חקלאים, אז שם התחילו כל הצרות, כי אז באמת התחלנו לגדר את הקרקע שעליה אנחנו חקלאים, והתחלנו להיות מיינדד לטריטוריה, ומרגע שהיינו, זה מה שעניין אותנו, אז שמרנו על זה, וכששמרנו על זה לפעמים עם כוח, ולפעמים עם הרבה יותר כוח.
אני לא מומחה לתקופות קדומות, אבל אני כן יודע שגם אצל ציידים ולקטים יש משמעות לטריטוריה. כן. הכל נובע מכך שיש משאב מוגבל. אם אתה ניזון מעדר שאתה צד, אז אתה צריך לוודא ששבטים אחרים לא צדים אותו יותר מדי ולא משאירים לך. צריך גם לא לחסל את העדר, לתת לו להתרבות ולא לגמור אותו. אם אתה כותף מעצים, אתה מלקט דברים, הכל נמצא באיזושהי מגבלה. ולכן יכולים, וגם נוצרו, הרבה קונפליקטים בין שבטים, גם לפני שהם היו חקלאים, על שליטה במרחבי מרעה ולקט.
הדברים מתחברים לי או מסתדרים לי טוב, רק חסר לי פה איזשהו אייטם נוסף או שכבה נוספת, שזה נושא של רעיונות או תפיסת עולם או גישה וכולי. איפה זה נכנס לתוך הסיפור? זאת אומרת, זה נבנה אחר כך, או אני אחדד את הדברים אולי. ישנן מדינות או ישנם ארגונים או גופים שחורטים על דגלם א', ב' או ג', ואז סביב זה נבנית כלכלה ונבנית בעצם לאומנות או לאומיות מסוימת, ויש אולי מקרים שזה הפוך. איך אתה רואה את החיבור בין
רעיון? כל סדר שבו בני אדם משתפים פעולה צריך לגיטימיות. אנשים צריכים להבין שהסדר הזה הוא בשבילהם, שהם חלק ממנו, ואו, תלוי באיזה אידיאולוגיה מדובר, שאי אפשר אחרת. זה חשוב כדי להשיג את שיתוף הפעולה של אנשים שיש להם תודעה, שהם חושבים והם שואלים מה המקום שלהם במרחב אנושי ובמרחב טבעי. אני חושב שהדבר הזה, אני משער, אני לא יודע, אבל אני משער שהוא היה קיים גם בתקופות מאוד קדומות בתולדות האנושות, כל פעם שבני אדם היו צריכים לשתף פעולה. פשוט, בשלבים מאוד מוקדמים, צורכי הקיום היו כל כך קשים, היכולת להתקיים מול איתני הטבע, כל כך קשה שהרבה ברירות לא היו. אני חושב שאנשים התחילו יותר להתעסק בדברים האלה, כשהיה להם קצת יותר פנאי, שזה החל מהתקופה החקלאית.
אוקיי, אז אתה אומר בעצם, אם הבנתי אותך נכון, טל, הלגיטימיות או חיפשו בעצם את ההסברים או את התובנות השכלתניות סביב רעיונות אחרים כדי לייצר לגיטימיות לתהליך. זאת אומרת, זה נבנה אחר כך, זה בעצם כאילו סימנו נקודה ואחר כך רק את הלגיטימיות מסביב, ככה ציירו כדי שזה למרכז את התמונה.
אני לא יודע, גם לא בטוח שאני הולך על שכלתני. שכלתני זה המילה העברית לרציונלי, נדמה לי.
כן, כן.
אבל אני חושב שאפשר בכלל לדבר על אמונות. אנשים קודם כל האמינו, הרגישו, חוו, הם ניסו לתת משמעות לדברים, חיים ומוות, גורל. אנחנו לא אוהבים להרגיש חסרי שליטה, אז אנחנו לפחות רוצים להבין אם יש משמעות לדברים ומדוע הם קורים, ואני חושב שטקסים, דתיים, כל שהם, גם תקופה פגנית, גם, זה דבר קדום למעשה. אבל בוא נגיד, ההתפתחות של המחשבה זה משהו שמגיע ביחד עם ההתפתחות האנושית. יש מתאם בין זה לבין רמת חיים באופן כללי.
אז בעצם, ואני רוצה שנייה רגע להיכנס לעולם הזה של יחסים בינלאומיים או מדיניות חוץ, ובעצם לראות יחד איתך, האם, הרי מדיניות חוץ, מדיניות חוץ או יחסים בינלאומיים, הרבה פעמים כאילו הם בתובנה של עקרונות ושל רעיונות כאלה ואחרים, אבל בתכלס הכלכלה היא זאת שמשפיעה. זאת אומרת, האם מדינה יכולה לנהל את מדיניות החוץ שלה ואת היחסים הבינלאומיים שלה, כאשר העניין המרכזי הוא הרעיונות או דווקא הכלכלה, היכולת של הכוח?
כן, אנחנו בעצם קופצים עכשיו אלפי שנים קדימה, מימי המערות והסוואנה אל מערכת המדינות המודרנית. זה סיפור של 400 שנה האחרונות. וכן, חיה, שוב, גם כאן חיה כלכלה והיחסים האסטרטגיים בין המדינות הם דברים שמשלימים את זה את זה. לאורך זמן, היכולת של מדינה להתעצם תלויה בצורה קריטית בכלכלה שלה, ביכולת שלה להשקיע, להרבות הון, ביכולת שלה לפרנס פרויקטים לאומיים, ושאלה יחזרו וימריצו את הכלכלה. המרוץ הטכנולוגי, כולנו מאוד מודעים לו, הוא רק הולך ומאיץ, וזה גם כן מגיע מתחום הכלכלה, היכולת לממן, לקחת יוזמות, הדברים האלה מאוד קריטיים, ושוב, פה צריך לאיזשהו מאזן של יוזמה וחזון, ויכולת להתמיד בפרויקטים לטווח ארוך, במיוחד זה חשוב בתשתיות למשל, מחקר ופיתוח. אלה דברים שהמדינה יכולה לתת להם גיבוי רב, יכולה ליצור את הסביבה שבה יזמים ירגישו בנוח ויעשו את הדברים האלה, וכמו שאנחנו רואים עם סין, המדינה גם יכולה ממש להוביל את הדברים האלה. סין גם כן, זה לא משטר שמצווה על אנשים את הכל, אבל הוא נותן מסגרת מאוד ברורה, תוכנית חומש, מימון, התוויית יעדים, ואז הוא משאיר את זה גם ליזמים בסין לעשות את זה.
אז כאן בעצם אתה מדבר על המשקל של רגולציה, של בעצם מעורבות ציבורית בתוך העולם הפרטי או בתוך מגזרים אחרים, והיכולת שלהם
להשפיע. זה לא רק רגולציה, רגולציה זה משהו שיותר מאפיין מדינות שהן מבוססות על כלכלת שוק, ואז המדינה, לפי התיאוריה לפחות, לוקחת קצת צעד אחורה, נותנת לשחקנים לשחק, ועושה כמו שופט בכדורגל, עושה שורקת כשמשהו לא בסדר, אבל גם מחליטה איפה יהיה גבולות המגרש, מה גודל השער, זה רגולציה. כשאתה מדבר על הגישה הסינית, זה הרבה יותר מזה, זה אומר שהמאמן נמצא עם השחקנים במגרש,
ומודיע לשופט מה הוא צריך לעשות.
ומנסה להשפיע על השופט, וגם להשתלט על השופט, כלומר זה לא רק איזושהי, התחרות היא לא הדבר הכי חשוב. החשוב הוא השגת יעדים הלאומיים, השגת יעדי תוכנית החומש, הקונטקסט העולמי הוא קונטקסט של תחרות, וסין מרגישה שהיא נהנית וזוכה בתחרות, אז היא אוהבת להמשיך את המשחק הזה. גם בבית יש מידה של תחרות, אבל שוב, יש יד מכוונת מאוד ברורה, והיא לא היד הנעלמה של השוק, היא היד של המפלגה הקומוניסטית בסין, אז הרבה יותר מרגולציה זה ממש להטוות יעדים, מה שפחות מקובל במדינה שמבוססת באמת על כלכלת שוק.
אתה יודע, אני זוכר ככה שיש איזשהו דיון או שיח שאף פעם לא פתור, למי יש מה להפסיד, או מי נכנס לאיזשהו קונפליקט. זאת אומרת, מי נכנס לקונפליקט, האם אלה שיש להם מה להפסיד, או אלה שאין להם מה להפסיד. האם גורם חזק, בעל כוח ונכסים ויכולת וגב כלכלי, הוא הרבה יותר... הוא נלחם, הוא ילחם למען רעיונותו ועקרונותיו, או דווקא זה שאין לו מה להפסיד, שהוא יכול ללכת על כל הקופה, כי במילא הוא הפסיד אותה. יש לך איזה תובנה בעניין הזה, טל?
אם שיחקתם פעם עם אח או אחות שהתעצבנו שהם מפסידים במשחק והעיפו את המגרש, אז על זה אנחנו מדברים. זה פחות או יותר מה שדונלד טראמפ עושה היום. המשחק הזה שהיה טוב לאמריקה כמה עשרות שנים, כבר לא טוב לה. היא לא בטוחה שהיא ממשיכה לנצח בו, אז הוא לא רוצה להמשיך את המשחק הזה של מסחר בינלאומי so-called חופשי. אני צריך להגיד שהמסחר מעולם לא היה ממש חופשי, אבל זה היה לפחות היה האידאל או המטרה. והיום דונלד טראמפ בכלל לא נראה שהוא מתעניין בזה כלל וכלל. אז קודם כל החזקים, כן. יש עניין לשנות את כללי המשחק, כי הם יכולים. כי החלופה מבחינתם לאין משחק היא פחות גרועה מאשר עבור החלשים. חלשים נהנים מזה שיש משחק ויש כללים, ואז הם מקבלים דיל יותר טוב מדיל בעולם שבו אין כללים, והכל הוא שלטון החזק ביחסים בילטרליים. לגבי החלשים, אז הם, כשהם לא מצליח להם, הם יכולים לנסות משחק אחר. כל קבוצה שמרגישה שיש לה, חושבת שיש משחק שבו היא תצליח יותר, יכולה לנסות לעבור למשחק הזה. השאלה אם ייתנו לה, אם היא תצליח. כן. כי משחק צריך לשחק עם שותפים, אי אפשר לבד. בדרך כלל החזקים יש יותר אפשרות לקבוע כללים.
אתה יודע, אתה משתמש במילה משחק, אתה חוזר ומשתמש בו, וזה משחק מסוכן.
לגמרי.
זה משחק מסוכן.
משחק מסוכן.
ואתה יודע, אנחנו ככה מהמשבצת הקטנה שלנו, מהמדינה הקטנה הזאת שלנו, ש... איך אומרים כברת? היא מתחמקת מצרה.
מנסה.
מנסה להתחמק מצרה. אני לא יודע, אנחנו מצליחים, לא מצליחים, נראה לי שפחות.
נראה לי שאנחנו מושכים הרבה אש.
מושכים הרבה אש, לא מתחמקים עם צרה, אבל בואו ניתן לכברת לספר את הסיפור שלה.
קרוב לכם, אספנו את עצמנו, הבאנו חברנו, ולא אמרנו מי ומה. בדרום, בצפון, או במרכז, שחרנו.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז כן, מדינה קטנה מתחמקת מצרה, ודיברנו על זה טל ככה תוך כדי שאנחנו אולי מנסים להתחמק מצרה, אבל לא תמיד מצליחים, מושכים הרבה אש, אמרת, נכון?
כן.
אתה יודע, אנחנו הרי חלק ממשהו, מאיזשהו מארג עולמי. תמיד שאנחנו חושבים, הרבה פעמים אנחנו חושבים על עצמנו, כאילו, מה אנחנו, ולא מעניין, שמום, המושגים האלה של, איך אמרו, מי זה היה?
בן גוריון, אני חושב, תבע את הביטוי.
את שמום, נכון, אבל נדמה לי שגולדה אמרה, או בן גוריון, או דיין, מי שאומר, לא חשוב מה יגידו הגויים, חשוב מה היהודים יעשו. מישהו אמר את זה, אבל ואם הוא אמר את זה, ויש הרבה גם שחושבים כך, אנחנו חלק מאיזשהו מארג עולמי, כפר גלובלי, קולאז' או כאוס. זאת אומרת, איך אתה רואה את זה? אם לוקחים כזו צלחת, שמים שם הרבה דברים, וזה בלגן אחד שלום, שאיכשהו מסתדר, או דווקא יש איזשהו יד מכוונת. אני לא מדבר רק על הצד שלנו.
אני לא יודע אם יש יד מכוונת, אבל יש דינמיקה מערכתית בעולם.
פאטרן, כאילו.
לא כל מה שקורה לנו ולסביבנו, אפשר להסביר אותו בפעולות של כל מדינה ובדינה מנפרד. יש פה תהליכים גם עולמיים, ויש מערכת פוליטית עולמית. זאת לא רק דברים חוצי גבולות, כמו כלכלה וטכנולוגיה, זה גם ביחסים שבין המדינות. יש מדינות עם עוצמה גדולה יותר, יש כאלה עם פחות, ובין המדינות האלה יש יחסים ויש מערכות. ולכן כל מדינה היא משתבצת באיזשהו מערכת פוליטית שבה יש לה מדינות שהן אוהדות יותר, מדינות שהן יריבות או אפילו אויבות, וגם אנחנו, אף מדינה לא באמת מתקיימת בנפרד. יש דוגמאות מאוד קיצוניות, אולי צפון קוריאה, אבל גם היא למעשה מאוד תלויה בסין, ביחסים שלה עם רוסיה, היא לא באמת מנותקת מהם. מדינות שמתנתקות לגמרי במערכת העולמית, ככל שזה בכלל אפשרי, אולי מסיבות גיאוגרפיות, נושרות בטכנולוגיה, נושרות באושר שלהם, בסופן שהן מוצאות את הנשלטות על ידי מעצמות אחרות. אז אי אפשר להימלט.
דיברת על צפון קוריאה, אתה אומר שהיא מקבלת את הגב שלה ממקומות חזקים, והיא יכולה להרשות לעצמה להיות מה שהיא. אתה היית בקובה?
אני לא הייתי בקובה.
עדיין לא. עדיין לא. קובה ניסתה להיות חריגה בעניין הזה, ואיך אמרת, היא קמלה לתוך עצמה.
אבל הקובנים היו תלויים כל הזמן, בהתחלה בברית המועצות, אחר כך בוונצואלה, גם הם לא הצליחו להתקיים לבד. הם היו תלויים באנרגיה זולה מוונצואלה, וכל העזרה שהם קיבלו בשעתו בימי המלחמה הקרה מהסובייטים. קובה היא פרויקט מסובסד, היא לא באמת מדינה ש מצליחה לסגשג ולהקרין עוצמה, יש לה המון קושי.
אז אם אני מבין אותך נכון, אתה בעצם אומר שההתכנסות הזאת היא בתוך לפחות מסגרת גלובלית, או לפחות גושים, היא מאפשרת את ההמשך קיום שלך ואת השיג סוג שלך. ובכל זאת אנחנו מגיעים למצב של פרגמנטציה כזאת באירופה. אירופה של היום היא כמעט כמו אירופה של המאה ה-19 מבחינת הקנטוניזציה אולי שיש
לנו. לא, אני דווקא חושב שאירופה של היום מאוד שונה מאירופה של המאה ה-19. קודם כל, לגבי הפרגמנטציה,
כן.
המאה ה-19 הייתה מאה של אימפריות. זה ההפך מפרגמנטציה. זה אומר שהסדר העולמי מתגבש למספר גושים, מספר קטן של גושים גדולים. ומה שאנחנו מקבלים, החל במאה ה-20 למעשה, ככל שארצות הברית הייתה מעצמה גדולה, הסדר שהיא העדיפה היא סדר שאין בו אימפריות, שיש בו מספר גדל והולך של מדינות קטנות יותר ויותר, ולכן כולן תלויות יותר במסחר ובקשרים חוצי גבולות. האימפריות נעלמו והן לא חוזרות.
אז האימפריות נעלמו, אבל הגושים נולדו. זאת אומרת, האיחוד האירופי הוא לא סוג של אימפריה כזאת, או ניסיון ליצור?
לא, אימפריה זה מושג כלכלי, לא פחות מאשר פוליטי. הוא מבוסס על היררכיה, שיש ממשלה או שליט יחיד, קיסר למעלה, וזאת מערכת שגובה מיסים או גובה רנטות מכל המערכות שמתחתיה. אני לא חושב שאפשר להגיד זה על האיחוד האירופי, האיחוד האירופי נוטה לאכזב את אוהדיו בזה שהוא לא מספיק אקזקוטיבי, לא מספיק היררכי.
טוטליטרי.
כן, אין שם מערכת כזאת, לא ברור מי ראש ממשלת אירופה, נכון? אתה לא יודע מי זה.
הדמוקרטיה הורסת הכל.
לא, 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 זה לא נכון. תראה, דונלד טראמפ, הוא הגיע בדרך דמוקרטית לשלטון, והוא מאוד אקזקוטיבי והיררכי. זה לא הנקודה. הנקודה היא שזאת קבוצה של מדינות שהתקבצו ביחד, והן עוד לא סגורות אם הן רוצות להיות מדינה יום אחד ביחד, או שהן בטח לא רוצות להתפרק. הן כרגע לא כך יודעות מה הן רוצות בתהליך הזה שבין ללכת לבד ללהיות, להישאר ביחד. בינתיים אני חושב שרוב התהליכים הם עדיין בכיוון של ללכד פוליטית את אירופה באיזושהי מערכת שאולי תהיה יום אחד פדרליסטית. אתה יודע, גם שוויץ היא מדינה שמבוססת על קנטונים, ציינת את המילה קנטונים, כן. אבל היא לא, המרכז של הממשלה בשוויץ מאוד חלשה ביחס לקנטונים מבחינת סמכויות שאנחנו בדרך כלל מצפים. שמעת פעם על ראש ממשלת שוויץ או נשיא שוויץ? לא
פחות,
שמעת,
פחות.
כי לא תאמין, אין פרסונה כזאת. אין להם. יש להם חניך תורן, המפלגות, לא צחוק, המפלגות שבקואליציה בשוויץ, באופן, כל שנה, מישהו, מנהיג אחר של אחת המפלגות, הוא זה שהוא נציג הוועד של הקואליציה, משהו כזה. אין להם ראש ממשלה ואין להם נשיא. אז אתה יכול לדמיין על משהו כזה שיקרה גם לאיחוד האירופי יום אחד? אולי? זה לא אימפריה, זה לא היררכיה.
אז יש פה איזה דואליות מסוימת, לפחות כך זה נראה לי. מצד אחד יש פרגמנטציה, או יש גושים, מסגרות שונות מקבלות, מתחלקות בתוך עצמן, ומצד שני יש גם איזשהו הקבצים כאלה.
נכון. אז מה שאנחנו קוראים לזה זה הסדר האנרכי. של הרבה אנשים להישמע כמו דבר והיפוכו, השאלה למה מתכוונים באנרכיה. אנרכיה זה ההפך מהיררכיה. הסדר האימפריאלי הוא סדר היררכי. הסדר האנרכי הוא סדר שבו המדינות מתפזרות, זוכות לעצמאות, לריבונות, ומה מדביק אותם ביחד? הקשרים חוצי הגבולות, הכלכלה, הטכנולוגיה, תנועות של אנשים, הגירה, מגפות אפילו, אקלים, כל הדברים האלה שלמעשה הם מערכתיים.
הקורונה הייתה יופי של דבר בשביל לקבץ מדינות ביחד, לא?
כן ולא. אנחנו גם רואים שהקורונה הפרידה בין אנשים, ואגב, לא רק בין מדינות. היא נתקעה בין ערים בתוך מדינה, נתקעה בין שכונות בתוך עיר, ונתקעה בין אנשים בתוך השכונה. היא גם הפרידה בין אנשים בכל הרמות, אבל היא גם יצרה חוויה משותפת כלל אנושית.
ואיפה נכנס לתוך המשוואה הזאת של סדר אנרכי, הגושים האלה, שאם בכלל עוד יש להם
ברית? אז באנרכיה לא כל היחידות שוות. הן רק שוות מבחינה עקרונית שהן ריבוניות. אבל בפועל יש להם עוצמות ברמות שונות, ולכן הן מתקבצות לקואליציות ואופוזיציות שונות. ולכן אנחנו מזהים ביניהם גושים במובן הזה.
אז נאטו וברית, יש ברית ורשה, זה עוד מושג קיים, עוד שריר, עוד
אני
עובד?
אני חושב שלא. יש לרוסיה, ברית ורשה הייתה ברית בהנהגת ברית המועצות מימי המלחמה הקרה. רוסיה מנסה לארגן מסגרות שיתוף פעולה דומות, אבל הן לא מתקרבות למה שהייתה ברית ורשה.
אז ברית ורשה היום זה רוסיה.
יש את רוסיה, זהו, לא צריך לחזור לברית ורשה.
אוקיי, לא צריך את הברית, אתה אומר יש רוסיה, אבל ממול כן יש נאטו, כן יש נאטו.
נכון.
והסיפור של אוקראינה זה בגלל שהם ככה.
כן, היה, אז נאז...
הסתכלו על נאטו ואמרו, תבוא, יהיה בסדר, וכבר כמה, 3 שנים לא בסדר.
נכון. אז מלחמות זה דבר מאוד יקר, מלות הון כסף, תמיד זה היה ככה, מלאכים תמיד התלוננו שזה גומר להם את התקציב. אם להתבטא בציניות, כמובן שמלחמות הם דבר אכזרי והרסני, ואנחנו יודעים, מי כמונו יודע עד כמה הדברים הנכונים, אבל בראייה היסטורית, בראייה מערכתית, עולמית, המלחמה היא חלק מהקיום האנושי, אין עולם שאין בו מלחמות בכלל, ואז השאלה היא איך מתמודדים ואיך נערכים, זה דורש הרבה כסף, מדינות אירופה רבות מהן מרגישות שהמלחמה היא לא על סף דלתם, ואם היא לא על סף דלתם, אז למה הן צריכות לשלם הרבה כסף? יש גם כאלה שחושבים כשאתה מתחיל לשחק משחקים עם צבא, עם גיוס, עם הצטיידות, אתה בסוף, איך אומרים, אקדח שהופיע במערכה הראשונה, יורה בשלישית. תתחיל לשחק משחקים של צבא, אתה עוד תביא על עצמך את המלחמות, ולכן יש כאלה שמרגישים ככה. בנושא של אוקראינה, זה קריאת השכמה כמובן, פוטין מראה שאפשר לחזור לדינמיקות של חצי הראשון של המאה ה-20, כשאתה משנה עם טנקים גבולות, זה מאוד מפחיד את האירופאים, אבל עד שזה לא ממש מגיע קרוב אליהם, הם נוטים לראות בזה בעיה של מישהו אחר. הם מקבלים האוקראינים הרבה עזרה מגרמניה, משוודיה, מצרפת, מבריטניה, כמובן מארצות הברית, אבל כשאתה מסתכל על ההערכות, נגיד פולין הפכה להיות המדינה השלישית, עם הצבא השלישי בגודלו בנאטו, בגלל מה שקורה באוקראינה. פולין עוברת שינוי צבאי מאוד מאוד חשוב, מאוד גדול. מה שחסר לנו, למי שחפץ בעיקרו של נאטו, זה מתי גרמניה תחזור להיות מגויסת. אני חושב
הסיבוב השלישי, אתה אומר.
כן, לא, זה לא נכון, אני חושב שזאת גרמניה אחרת לגמרי, או שוב פעם, גרמניה לא בסדר היררכי, שזה הגרמניה הפחות טובה שאנחנו הכרנו, גרמניה בסדר האנרכי, גרמניה אחרת.
אז אתה יודע, אנחנו פה נכנסנו, הדיון הבינלאומי הזה, או הסדר העולמי הזה, כאילו, כל הזמן ההיסטוריה ברקע, כל הזמן התנודות האלה של ההיסטוריה והאימפריות האלה, ש... עולות ויורדות ונופלות לאט. אתה מכיר את השיר הזה של דן תורן? הוא כבר לא איתנו, כבר כמה חודשים. איך אימפריות נופלות לאט? אתה מזהה את טל?
כן.
אז יש שם איזו תמונה מאוד פסטורלית כזאת של אחר צהריים או של ערב של בית. ובעצם הכאוס בחוץ, אבל החמימות של הבית היא החמימות של הבית. אימפריות נופלות לאט. זה יופי.
גולשת לטרויה אבא נכנס עם קופסת הוגיות ביתו אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת ילד שומע קטעים בשיחה לאלכסנדר מוקדון יש את חצי היבשת אנשים נגמרים ברגע אחד אימפריות נופלות
Thank you.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
טל, אז אימפריות נופלות לאט. אני לא אשאל אותך אם אנחנו...
אגב, יום אחד הן נופלות מהר, תראה את ברית המועצות. גם זה קורה.
כן, אה? זה הרס את כל המודלים הבינלאומיים, לא? הקריסה הזאת ב-90, נכון?
כן, נכון, היה מקצוע של עולם מהעולם, סובייטולוגים.
לא צריכים אתכם, נגמר.
לא ראו את זה בא.
לא ראו את זה.
נכון.
אוקיי, גם אצלנו לא ראו כמה דברים שבאים, עיין ערך 7 באוקטובר.
נכון.
או ביקשו לו להתראה, אבל בוא שנייה רגע נתחבר באמת למרחב שלנו. ומהמקום שאתה יודע לשחות בו אולי טוב, הכי טוב, אני חושב באירופה. אירופה והמזרח התיכון. אומרים ש... לא אומרים, אני יודע, מי שבנה את המזרח התיכון או צייר את הגבולות, זה נדמה לי, זה צרפת ואנגליה, אי שם בתחילת מלחמת העולם הראשונה, שם הכל
נכנס. בסוף, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי שהם הביסו את האימפריה העות'מאנית ופרקו אותה,
אבל ב-1916 בסייקס פיקו הם כבר התחילו לעבוד על הדפוס, והצרות והדברים ששמו שם עד היום הם מלווים אותנו, וכנראה גם הלאה. עד כמה אנחנו, עד כמה אירופה יכולה להתעלם, כי לפעמים מאשימים אותם שהם לא מספיק מעורבים, ודווקא האמריקאים והלימבו, זה החוסר הזה נכנס אליו, פעם אמריקה יותר, פעם אירופה הייתה יותר מיינדד לעניינים שלנו, כל הנשק שלנו הגיע הרי מצרפת וממקומות אחרים.
זה באמת היה מזמן כבר.
נכון, אז זהו, אז אני אומר כאילו, זאת אומרת, רואים איזשהו דפוס מסוים שאירופה כאילו לוקחת יותר חלק, מלחמת קדש, 57, זה כאילו היה איזשהו משחק ישראלי מצרי, אבל בעצם אנגליה וצרפת שם היו מעורבות, אבל היום זה אמריקה, ביבי נמצא אצל טראמפ, והם שם יושבים, אוכלים חומוס עכשיו ביחד, והוא כנראה סוגרים עניינים, או פותחים עניינים, אני לא יודע. אבל עד כמה אנחנו ואירופה, ככה או ככה?
אנחנו חלק מאזור ההשפעה האירופי, וחוץ מזה, תולדות יהודים הם גם במידה רבה תולדות אירופה, אז כך שגם מבחינה זהותית, אנחנו די מסתכלים לאירופה, ואני מכליל בעניין הזה אפילו את, לדעתי, יהדות צפון אפריקה, גם הם בתקופות שונות היו בשליטה אירופאית, לכן זה חלק מאותה מערכת שבה אירופה היא הקוטב שאליו אנחנו מתייחסים בהמון נושאים, אכפת לנו מה האירופאים חושבים, כי אנחנו משווים המון דברים לאירופה. שוב, יש לזה שורשים היסטוריים של היהודים, וגם בגלל שאירופה היא הגוש הכלכלי, והאזור הגיאוגרפי הגדול שקרוב אלינו. ולכן הוא רלוונטי לאורחות חיינו, ולעיסוקינו, ולכלכלתנו.
אחת הטענות שיש בהם כנראה משהו, לא יודע כמה, אבל משהו כנראה יש, זה שאירופה, פה זה לא אירופה. זאת אומרת, המזרח התיכון יש בו חוקים משל עצמו ו...
נכון. אירופה היא המקום שבו מערכת מדינות הלאום נולדה. הקונספט של מדינה מודרנית ואיך היא עובדת. הקונספט הזה נשאר זר להמון חלקים אחרים בעולם, כולל למזרח התיכון. העולם הערבי פחות מתחבר למושג המדינת הלאום, והמדינות הן הרבה פעמים נשלטות על ידי קבוצות קטנות של אנשים ש... עושים במדינה כבשלהם, ולהשתלט על המדינה זה פשוט לדאוג לעצמך.
כמה אירופה, אתה יודע, בשיח הפנימי אירופאי, ביומיום שקורה שם, ותבחר את אירופה שאתה רוצה להתמקד בה, כמה באמת מעניין אותה מה שקורה פה היום?
מעניין אותה מאוד. שנים רבות האירופאים התעניינו במזרח התיכון בעיקר בשביל אנרגיה. אבל לאחרונה נושא ההגירה הפכו להיות הרבה יותר חשובים, כי ההגירה מהאזורים האלה לאירופה מזעזעת את הסדר הפוליטי באירופה, ולכן יש רצון עצום באירופה אצל הממשלות וכולם לעצור את ההגירה הזאת מהמזרח התיכון.
אבל הם לא צריכים את המאגרים האלה כדי שיעבדו וישלמו מיסים ויממנו את הביטוח לאומי של אלה שמזדקנים?
זה כמו אצלנו, למה יש שבחים? כי למרות שאתה מטיל סגר, יש מעסיקים שרוצים להעסיק. למה?
זה מניע את הכלכלה.
יש קליינטים, בדיוק. אז יש פה סתירה בין מה שטוב לאנשים ברמה האישית. מי לא רוצה שיבוא מישהו בזול, ישטוף אותו כלים, ישפץ לו את הבית, יקטוף לו פירות בחלקה והכל בזול. מצד שני, באופן ציבורי זה יוצר בעיה, כי אנשים מגיעים עם מטען פוליטי, ולכן המציאות היא שונה ברמה המערכתית. באירופה זה דומה, זאת אומרת, לא במובן הזה שהם יותר צמודים או דואגים מבחינה ביטחונית מהמאגרים, למרות שמלפים יש אינצידנטים, רוב המאגרים מגיעים לשם והם בסך הכל מחפשים חיים אחרים, אבל יש ויכוחים על זהות, ולכן בגלל שיש תמיד ביקוש לעובדים האזורים האלה, אז נוצר המתח הזה.
פליטים סורים, פליטים סורים התרוצצו באירופה בהמוניהם בימים הקשים של המלחמה שם, ונדמה לי שגרמניה קלטה למעלה ממיליון.
כן, זה היה ב-2015 בעיקר.
ועד כמה, עד כמה, עד כמה זה תרם לכלכלה הגרמנית, ועד כמה זה עירר את היסודות הפנימיים שלה לדעתך, או ממה שאתה מכיר תעל?
תראה, לכלכלת גרמניה יש בעיות, והיא יותר איטית מאשר לפני 10 שנים, והיא מתקשה יותר להתמודד עם תחרות. מי שהייתה מעצמה תעשייתית, קצת נושרת בגלל היסוסים ועיכובים באימוץ טכנולוגיות חדשות. על פניו, באופן שטחי, אתה לא רואה את האפקט של ההגירה כמשהו שמניע את הכלכלה הגרמנית. זה כמובן שווה בדיקה כלכלית יותר רצינית מאמירה כזאת מהמותן, אבל כן. אני לא מכיר אנשים שאומרים שההגירה מסוריה לגרמניה הביאה לאיזה נס כלכלי בגרמניה. אנשים השתלבו בוודאי, מצאו את מקומות העבודה. תמיד השאלה היא שאלת מה היה קורה אילו. כלומר, קשה להשוות את אתמול להיום, צריך לשבול את אתמול, למה היה קורה אתמול אילו לא הגיעו האנשים האלה, וזה קצת דורש מודלים יותר מתוחכמים, וזה יותר בעייתי. אבל אנחנו יודעים ששיעור הילודה מאוד נמוך באירופה, שלילי בחלק מהמקומות, שיעור הריבוי שלילי. תוצאה מכך יש משבר במדינת הרווחה, כי אין מספיק צעירים שיממנו את מה שמגיע לזקנים. ולהביא מאגרים צעירים שעובדים קשה, אמור להיות משהו מבחינה כלכלית פותר את הבעיה.
אז אני חוזר לדברים שאמרת קודם, טל, שאירופה מאוד, העיניים שלה עמוק עמוק לתוך מה שקורה אצלנו בסביבה, מכיוון שזה משליך על הסדר הפנימי אצלהם, אולי הכלכלי, אולי הסדר הפנימי או החברתי, והן מאוד עסוקות, אבל אז למה הם נגדנו?
הם לא נגדנו, זה לא נכון שהם נגדנו.
זה לא נכון, אתה אומר.
לא, לא, תראה, יש מדינות שמאוד עוינות כלפי ישראל. אירלנד בולטת בדבר הזה בצורה מאוד חזקה, ספרד לא נחמדה אלינו, סלובניה, יש מדינות באירופה שהן בהחלט נגדנו, ויש מדינות שהן לגמרי בעדנו. קיבלנו תמיכה כמעט ללא סייג מגרמניה, מאוסטריה, מהונגריה.
אבל שם המצפון שלהם על...
לא, אני לא חושב שזה... יש בזה משהו. כלומר, יש... הקונצנזוס הגרמני הוא שגרמניה היא פרו-ישראלית. זה אחד מהסממנים שמסבירים איך גרמניה היא אחרת. זה חשוב גם לגרמנים פנימה, הדבר הזה.
אז יש... ואם זה עובד לנו, אז...
אז יש... זה גם קיים. אבל גם הגישה הגרמנית באופן כללי פחות מחוברת לאינטרסים במזרח התיכון או בצפון אפריקה, זה לא צרפת ומדינות הים התיכון שהרבה יותר מושקעות במה שקורה בצפון אפריקה ומזרח התיכון ויותר רוצות לרצות שם כוחות. הגרמנים מסתכלים יותר צפונה ומזרחה, הדילמות הביטחוניות שלהם הם אחרות, ויש שם המון אנשים, גם ברמה האישית שאני מכיר, עם המון המון סימפתיה לישראל. אפילו מנהיגי האיחוד האירופי בתקופה של אחרי השביעי באוקטובר יצאו בהכרזות פרו-ישראליות, זה הכל מוקלט, שאנחנו לא מכירים מתי האירופאים התבטאו בצורה כל כך פרו-ישראלית. אחר כך כמובן, עם המלחמה בעזה, הם מתנו את הקולות, אבל האיחוד האירופי נותר הרבה יותר פרו-ישראלי מאשר חלק מהמדינות שמרכיבות אותו.
אוקיי, אז רגע, אז ואיפה זה שם את אמריקה? זאת אומרת, הם רבות ביניהן עלינו, או ש...
הדוד סם, אתה יודע מה הוא נותן לנו?
מה?
נשק ורובים.
נשק ורובים. אז כן, אתה יודע, ככה הרמת לי ל... זה שיר שאתה בחרת, אתה, את אמריקה, נכון?
רמי פורטיס.
למה שמת אותו? למה אמרת לי, בוא נשמע אותו?
תראה, השיר הזה נחשב, אני חושב, איפשהו בשנות ה-80, אנחנו עסוקים באינטיפאדה, וזה נראה שהעולם שמח באמריקה שם, יש להם אוקיינוס מכל צד, וכל הבעיות האלה הן לא הבעיות שלהם, ואמריקה היא מקום שאפשר להימלט אליו, לשכוח מכל הצרות. היום זה כבר לא ככה, העולם נהיה קטן יותר, האוקיינוסים פחות מגוננים על ארצות הברית, וגם ארצות הברית היא מקום כבר שמתקשה להתבודד מהבעיות של העולם, אבל האשליה אז באותה מתה נחמדה. וכמובן, באמריקה הכל אפשר, נכון?
כן, הכל אפשר.
אם משלמים.
אנחנו גדלנו לתוך מציאות של אמריקה, זה מילה נרדפת לשפע, אמריקה, למה לא? כאילו, השתמשנו במושג הזה, כאילו, זה מבטא את כל הטוב שרק אפשר, אמריקה, נכון?
כך הרגשנו, אז.
כך הרגשנו. טוב, דברים משתנים, זה מה שטוב.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז פורטי סחרוב, הולכים חוזרים, הולכים באים, כאילו אמריקה, איך שאתה לא מסובב את זה, זה אמריקה. ויש לנו עכשיו את אמריקה של טראמפ, ויש לנו את רוסיה, יש לנו עדיין את רוסיה של פוטין, וזה כנראה לא הולך להיגמר בשום מקום. היה איזה שלב שאמרו שהוא חולה וזה סופני, נכון? מה הדיבור שם? אתה מכיר את הלאה?
אני יודע, בינתיים הוא חי.
הוא חי, הוא פה.
כל האנשים ששולטים ברודנות חייבים להקרין דימוי שהם בלתי מנוצחים, עד לרגע שהם גומרים.
כן, זה, אני זוכר ש...
אתה לא מגלה חולשה.
כן. אז רגע, אז אירופה של רוסיה, או אירופה, 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 רוסיה, או רוסיה, או...
הרוסים רוצים לחזור לסדר ההיררכי, להפסיק עם הסדר האנרכי, הם רוצים לתפוס נחלות ולנהל מערכת כמו אימפריאלית באזור שסמוך אליהם לפחות, הם לא מקרינים יותר מדי עוצמה הרבה הרחק מגבולותיהם.
אז אמריקה פחות מעניינת אותם, אירופה יותר מעניינת אותם.
היא מעצמה טריטוריאליסטית אירופה, בזמן... סליחה, רוסיה. היא מעצמה טריטוריאליסטית. בזמן שההיגיון העוצמה האירופאי הוא היגיון עוצמה קפיטליסטי.
אז רוסיה לא מאיימת היום על אמריקה, או אמריקה לא מרגישה מאוימת מרוסיה, אלא יש להם את התווך הזה, את הבאפר הזה של אירופה.
הרוסים אוהבים להזכיר, והם צודקים, שיש להם ארסנל טילים ופצצות גרעיניות הרבה מעל ומעבר, שנותר להם ממי המלחמה הקרה. אפשר להטיל ספק בקשירות ובאיכות של הדברים האלה במצב הנוכחי, אבל זה מאוד מסוכן להמר על זה שהם לא יוכלו להפעיל דברים כאלה, אז צריך להתייחס לזה ברצינות.
אני הבנתי שמה שניסו פעם לעצור את מרוץ החימוש, ונשיא ארצות הברית הבוקר הזה, הקובוי, איך קוראים לו?
רונלד רייגן.
רייגן, כן, הוביל שם, זה בעצם אמרו, אם לכולם יש נשק אטומי שחמש פעמים אפשר להרוס את העולם, אז בואו נצמצם את זה רק לפעמיים או שלוש. זאת אומרת, לא, את האובר כאילו קיים בכל מקרה, כך או אחרת. אז אין פה ממש
כן,
עניין של
לצמצום. כן, היו אמנות לצמצום נשק גרעיני, אבל שתי המעצמות השתחררו מהם, האמנות האלה כבר לא קיימות.
אז עד כמה, אז אתה אומר, אוקיי, רוסיה זה, העיניים שלה יותר נשואות למרחב, לחצר הפנימית שלהם שם באירופה, וטראמפ, אנחנו לא ממש יודעים לאן זה הולך. יש מודלים, אני בטוח, יש תחזיות, יש...
אתה יודע, מודלים מודלים, בסוף אתה נמצא מול איש, דונלד טראמפ, ואתה צריך להבין אותו. והוא איש, אני חושב שאפשר להבין אותו, כאיש של עסקאות, שלא הוא אומר, ואפשר להאמין לו, שהוא לא רוצה להיות מעורב במלחמות, כי זה מפריע לעסקים, כבר אמרתי קודם, מלחמות עולות הרבה כסף. עם כל הבריונות, הסגנון הבריוני של טראמפ, הוא מבין משהו מאוד פסיפיסטי בסוף. מלחמות זה דבר רע וצריך להימנע מהם. אז זה מה שהוא מנסה לעשות. אם זה עולה, בא על חשבון האינטרסים של מדינות אחרות, זה פחות מעניין אותו, כי הוא מרגיש פחות מחויב. ההבדל העיקרי בינו לבין מה שהיה קודם, זה שהוא חושב שארצות הברית יכולה לבד, ואו יכולה לכופף את הידיים של מי שאמורות להיות השותפות שלה, ולהכריח אותן לכל מיני דברים, פחות בשיתוף פעולה מרצון, ויותר פשוט באילוצים של מיקוח. זה השיטה שלו.
אז אנחנו... אם אני ככה מביט על הדברים, ואנחנו עדיין נמצאים בדו-קוטביות הזאת.
לא, ממש לא. העולם הוא לא דו-קוטבי, כי למעשה אמריקה, יש לפעמים אי-הבנה, בגלל שארצות הברית היא בעיקר מדינה אזרחית, עם כלכלה עשירה, עם חופש לאנשים, יש נטייה לחשוב שהם כאילו לא מספיק חזקים. ארצות הברית תמיד הפעילה על כל המעצמות האחרות שהיו, כולל על ברית המועצות. כלכלת ארצות הברית באיזשהו שלב וזמן המלחמה הקרה הייתה פי שלוש בגודלה מכלכלת ברית המועצות. רק ברית המועצות הייתה יותר מגויסת. אם האמריקאים גם נהיים מגויסים כמו שהיו מלחמת העולם השנייה, אין למעשה כוח שהוא באמת עומד מולה.
יכול עליהם.
אני לא חושב שיש פה קוטביות. יש פה יריבות, יש פה מעצמות, יש מדינות כמו סין שעולות ורוצות לעצמן יותר השפעה ויותר חופש מהאמריקאים. אבל אני חושב שהעולם הוא עדיין עולם שבו ארצות הברית היא המעצמה העיקרית הבלתי מעוררת והבלתי מאותגרת, אם היא רק מוכנה להתגייס לזה.
אוקיי, אז ופה אני רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה ובאמת לנסות להבין עד כמה אנחנו יכולים באמת לבטוח בתובנות שלנו מהעבר ומהמצב הנוכחי כדי להשליך את זה על העתיד. זה רציני בעצם לבנות מודלים כאלה ורק לקהל אותם תוך כדי תנועה כמו שעושים עם מזג האוויר?
בדיוק כך, גם מזג האוויר מתקשה לחזות. השאלה כמה רחוק אתה רוצה לחזות. אפשר לחזות מה קורה בעוד דקה, הרבה יותר קשה לדעת מה קורה בעוד שנה. מודלים מבוססים תמיד על מה שהיה, ולכן תמיד התחזית שלהם היא באיזושהי מרווח של טעות סטטיסטית. זה לא אומר שאנחנו צריכים לחשוב שהעתיד הוא כולו הגרלה, אני בכל פחות רואה אותו כעניין של כוח עליון, הוא תוצאה של תהליכים, אבל גם את התהליכים קשה מאוד לחזות. ככה זה.
אתה יודע, אמר
לי... הנבואה ניתנה לשוטים.
כן, נכון, ואומרים שכולם מדברים על מזג אוויר מכיוון שלאף אחד אין השפעה עליו. זאת אומרת, כאילו, אין בעיה, אנחנו נגמור חברים כך או אחרת, כי במילא לא אתה ולא אני נשנה, וזה, כשאין על מה מדבר, הכי קל זה לדבר על מזג אוויר, כמו לדבר על מה יהיה הלאה, נכון? בעתיד. אבל לאיפה, לאן ככה, הבטן שלך לוקחת אותך, טל?
אני חושב שהעתיד הוא בהאצה נמשכת של המרוץ הטכנולוגי. אני חושב שמדינות גדולות יהיו יותר בעמדה טובה לתפוס את הטכנולוגיות האלה. אבל רשתות ייצור, גם בתעשייה וגם רשתות של ייצור של רעיונות, שיתוף פעולה בין מרכזי ידע באופן חוצה גבולות, באופן חובק עולם, גם כן זה דבר שימשיך. אני חושב שאנחנו, בגלל שהמדינות, כמו שאמרתי, בגלל הפרגמנטציה של המערכת הפוליטית העולמית, אנחנו נמשיך לראות את החשיבות של התקבצות לקבוצות של שיתוף פעולה, רק שהגושים האלה יהיו יותר פלואידים, כלומר מדינות ישתפו עם מדינות שונות בנושאים שונים, זה לא יהיה אותם מחנות של המלחמה הקרה, שבאופן טוטלי גורפות את כל תחומי החיים.
אני חוזר לשם של התוכנית שאתה טבעת אותו, אתה ככה דיברנו איך נקרא לתוכנית, ואתה פתאום כזה, טק, קפץ לך רנסנס, אמרת לי, אלי רנסנס, אמרתי לך, מה אתה עכשיו בא לנו עם בוטיצ'לי ועם כל מיני איטלקים, אמרת לי, לא, זה עזוב את התרבות, יפה התרבות, זה נהדר, אבל לא נדבר על איזשהו רנסנס לאומי.
כן, אני...
נכון? התכוונתי במקום אופטימי, נכון?
שתקופת הרנסנס היא התקופה שבה נבעת הקפיטליזם, זה הזמן שבו המציאו את הבנקים, והזמן שבו מסעות ותגליות והתחברות למזרח הביאו עושר אגדי ועצום, והצמיחו מדינות שערים למעשה, פירנצה, ונציה, גנוע וכו', שהתעשרו מאוד עם מעט מאוד טריטוריה. זו הפעם הראשונה שבה יכולת להיות מאוד חזק ועשיר, אבל עם מעט מאוד טריטוריה. וזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו היום. המדינות הקטנות עדיין יכולות להיות מאוד עשירות, מאוד עוצמתיות, אבל שוב, תלויות, לא לבד, תלויות במערכים ומארגים של שותפויות, טכנולוגיות, תעשייתיות ומדיניות.
ואם אנחנו לוקחים את כל השיח הזה לתוך החצר שלנו, פה בלבנט שלנו, אז אנחנו ארץ קטנה עם שפם, עם ככה, עם איזשהו ניסיון לשחק אותה גדולים. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא.
אבל בעיקר אני חושב שישראל צריכה למנף את התוצאות של המלחמה האחרונה. כל מלחמה היא בסיס לדיפלומטיה, כך זה תמיד. אחרי מלחמה עושים סדר אחר. אני חושב שטראמפ יודע מה הוא רוצה להשיג כאן. אני מקווה שביבי איתו הולך בכיוון הנכון. אנחנו צריכים לעשות את הדיל הזה עם סעודיה. אנחנו צריכים לשלם מחירים מסוימים, אבל בסוף, בעולם שבו אליו אנחנו הולכים, אנחנו לא יכולים לבד. אנחנו צריכים להיות חלק ממשהו יצרני, כדי שנהיה בעלי ערך גם עבור האמריקאים, גם להבא.
אתה יודע, טל, דיברנו על הדברים הכי מסובכים שמשפיעים עלינו ביומיום, ההיסטוריה וגם העתיד, וגמרת את זה אופטימי.
כאילו, אני תמיד אופטימי.
אתה תמיד אופטימי.
משתדל.
אז רציתי להגיד לך תודה רבה. תודה רבה שבאת לפה. תודה רבה שככה ניסית לעשות סדר בבלגן, וככה לפרק ולהרכיב. והיה לי כיף, הכיף להיות איתך בתוכנית.
היה כיף גדול לי, תודה שהזמנת אותי.
תודה רבה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול.